פשוט ידידנו הגאון הרב מאיר פרוצ'י, פשוט הרבנים, קהל קדוש ונכבד. אנחנו נמצאים שבועיים ימים בדיוק לפני יום הדין, יום ראש השנה. משנה במסרת ראש השנה אומרת, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מלון, וכולם נזכרים בסקירה אחת. והגמרא אומרת, אמר רבי קרוס פדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים ואחד של רשעים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה, בינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, עשו תשובה נכתבים ונחתמים לחיים, אם לא חס ושלום. והגמרא מביאה שם פסוקים, אם אנחנו מספר חיים ואם צדיקים על יכתבו, וידוע מה שכל הפוסקים כותבים וגם המפרשים ובעלי המוסר, שאין אדם שלא נידון ביום ראש השנה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, כי זכר כל היצורים לפניך בא, מעשה איש ופקודתו ויצרה מעלה איש, כי זוכר כל הנשכחות אתה ואין שכחה לפני כיסא כבודך. הרשש שהיה גדול המקובלים בדורו, רבנו צור שלום שרבי כותב, שהאדם צריך לדעת שלא על מעשיו בלבד הוא נידון, אלא כל מעשיו של כל השנה האחרונה כולה מביאים את הכל במשכן, ולא על השנה האחרונה בלבד, אלא כל השנים שהיו מיום שהוא נולד עד הרגע הזה, ולא רק על מעשיו שלו שבעולם הזה שהוא עשה כאן הוא נידון, אלא כל הגלגולים שלו מיום שנברא האדם הראשון ועד הרגע הזה. ועל זה אנחנו אומרים בסליחות, אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבותיהם סבלנו. הפירוש אבותינו חטאו ואינם, על מי אנחנו מדברים כעת? על חורבן בית המקדש, שאז חטאו ונחרב המקדש, גם אנחנו חטאנו. כל דור שלא נבנה את המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, אלא פירושו אבותינו, אומר רבנו הארי, אנחנו בגלגול קודם. יש באיוב פסוק, אביך הראשון חטא ומיצך פש עובי. מי זה אביך הראשון? הגלגול שלך הקודם נקרא אב לגלגול הזה. הגלגול הזה זה בן של הגלגול הקודם. אז אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותיהם סבלנו, אנחנו באים לשלם את מה שהם חטאו. ולפי זה מובן מה שאומרים בבידוי, אבל חטאנו אבינו פשענו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. בגלל אבותינו, למה אתה מזכיר את אבותיך? ואבותינו היו צדיקים, אלא אבותינו, אנחנו בגלגולים הקודמים נקראים אבותינו. ואנשי ביתנו, מי לאנשי ביתנו? שם זה בני הבית שאדם נתפס עליהם, אבל לא זו המשמעות. מוריי ורבותיי, כמו שיש משפחות, אחים, אחיות, בני דודים, דודים, בנשמות יש אותו דבר. כל אחד מאיתנו נשמתו באה מאיזה שורש של איזה ענף, באותו אילן, באותו גזע של נשמות. וכשנידונת אותה נשמה, אם אותה נשמה עשתה מצוות, היא מטיבה עם כל אלה ששייכים באותו שורש. ואם חס ושלום איזה נשמה אחרת מאותו שורש עושה עבירה, גורמת נזק לכל אותו שורש. כמו שבענפים של אילן, אם יימצא שיש איזה ריקבון באיזה ענף, או חלילה יתליע איזה ענף, אז ענף אחד מטולה גורם נזק לכל אותו שלב, לכל אותו צד, לכל אותו חלק באילן. אז צריך לטפל בזה, לשרש אחריו. כך זה בנשמות. אם יש באותה נשמה, ואין איתנו מי שיודע מי קשור למי. יש יהודים בקצה העולם שהם משורש נשמותינו. אם אנחנו זוכים, אז הם עושים מעשים טובים, מטיבים איתנו. אם לא, חלילה מאחר שהם עושים מעשים לא טובים, אז הם מרעים לנו. ולכן זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. שכל אחד ואחד מאיתנו מתעורר לעשות טוב, לא רק לנשמתו הוא עושה טוב, אלא לכל הנשמות השייכות לאותו שורש, לאותו גזע, לאותו ענף. ועל זה פירוש באנשי ביתנו, מה זה באנשי ביתנו? השייכים לנו. כפי זה מבאר רבנו הארי ביאור נפלא מה שיש בגמרא על רבי פרידה. דבר ידוע, אבל כדאי להזכיר אותו. גמרא מספרת על רבי פרידה שחי 400 שנה. הגמרא אומרת שהיה לו תלמיד אחד שהיה קשה לו להבין, והרב היה צריך לחזור לו על כל הלכה 400 פעם, כל יום. ולא היה מבין עד ששומע את זה 400 פעמים. והנה יום אחד הזמינו את הרב בברית מילה. והתלמיד אמר, היום בטח הרב לא יחזור לי 400 פעם, כי הוא ממהר וצריך ללכת למילה. ולכן לא הקשיב בשיעור, והרב היה חוזר. והוא כל רגע היה אומר לעצמו, השתק האמור, השתק האמור, הנה הרב יקום, הנה הרב יקום. והרב חזר את 400 פעם. שסיים את 400 פעם, הוא לא הקשיב. שואל אותו הרב, הבנת? אמר לא. מדוע? אמר לא, אני חזר לך 400 פעם. אמר לו, אני חשבתי שהרב הולך. אמר לו, אתה חושב שאני אלך? אני לא הולך. עכשיו תקשיב טוב, אני חוזר לך כעת 400 פעם מהרגע הזה. מה שהיה, תשכח. מעכשיו אני מתסיר ממך. חזר לו 400 פעם נוספים, זאת אומרת 800 פעם חזר לו על ההלכה. נרעש גדול בשמיים. איך רבי פרידה, איזה סבלנות יש לו. מלמד את התלמיד שלו 800 פעמים, כל יום 400, והיום שהוא ממהר 800 פעמים. יצאה בת קול משמיים, כך אומרת הגמרא, ואמרה לו רבי פרידה, רבי פרידה, תבחר לך אחד משני דברים. או שאתה תזכה לחיות 400 שנה, או שאתה וכל בני דורך תהיו מבני העולם הבא. אמר רבי פרידה, אני לא רוצה לעצמי. 400 שנה, 300 שנה, מה ייתן ומה יוסיף. אני מוותר על 400 שנתתם לי, ואני מבקש שכל בני דורי יהיו בני העולם הבא. יצאה בת כל פעם שנייה באוזניה, גם להיות וויתרת על שלך ונתת לאחרים, גם תחיה 400 שנה, וגם אתה, כל בני דורך, מזומנים לעולם הבא. וכאן רבינו הארי שואל שאלה, מה קורה פה? מה, יש איזה חכם שהוא סבלן ורגוע, יש לו אהבת ישראל גדולה, ומסירות נפש ולימוד תורה והרצת תורה. אז הוא הסכים לחזור על שיעור מסוים 800 פעמים. אז בגלל זה כל בני דורו, כל האנשים שנמצאים בשפטים ובחוצות, אלה שיושבים שם בחמנה או בפאבים, וכל בני דורו יהיו בני העולם הבא, את חשבונם, מה זה? אני אומר לבן מעמי, זה לא הפשט, זה לא בני דורו אלה שנמצאים פה בדור, כל אחד יש לו את העניין שלו, אלא כל חכם גדול בישראל, יש לו 600,000 נשמות של ישראל שתלויים בו, כמו משה רבנו. משה רבנו עליו השלום, הייתה לו נשמה כוללת את הנשמות של כל עם ישראל, ולא רק עם ישראל מלבד, אלא כל המנהיגים של כל הדורות כולם היו כלולים בנשמתו. לכן הוא אומר, ויתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי, ויתעבר נשמתי צריכה לבוא בעיבור בגללכם. אז משה רבנו היה כולל את אותו דור, דור דעה, 600,000 תלמידיו, הם 600,000 מנהיגים של עם ישראל לדורותיהם. לכן תמצא כמה מנהיגים היו לנו, שהם היו כמו משה רבנו. רבן יוחנן בן זכאי, חי 120 שנה, 400, 40 שנה עסק בקמתיה, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. הלל הזקן, רבו של רבי נוחם בן זקן, גם הוא חי 120 שנה, כמו משה. והיה עם ותן כמו משה רבנו. רבי עקיבא בן יוסף, גם הוא חי 120 שנה. 40 שנה היה עם הארץ, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. ולא רק זה, לכל חכם שעמד לישראל, יש בו חלק מנשמת משה רבנו. ובגמרא מובן, משה שפיר כאמרת, קורא לו לחכם בשם משה רבנו. ההנהגה של משה רבנו הייתה לתת לאחרים, ללמד תורה לאחרים. זה כל מהותו, כל ישותו, כל ייעודו בעולם. וזה צריך להיות הייעוד של המנהיג המוחני, לדאוג לציבור ללמד אותם תורה. ולהנהיג אותם בדרך הטובה, הישרה והנכונה. עכשיו רבי פרידא הוא אחד מ-600,000 תלמידים של משה. יש לו 600,000 תלמידים שלו. ומה הבעיה? הבעיה היא לא שלהם, אלא שלו, לא. זוהר אומר, אם החכם לא דואג לתלמידים, לציבור, כמו שצריך, הוא לא נכנס לגנגן. שהוא יבוא, החכם ילמד את כל התורה שבעולם, ויקיים את כל המצוות, את כל החומרות, ולא ילמד לאחרים. והוא הלך אחר כך לעולם הבא, אומרים לו, יפה, למדת? בוחנים אותו. מקרא, יש בידו. משנה, יש בידו. אגדה, הלכה, יש בידו. לימדת לאחרים? התחיל גם בהם, הוא יוצא החוצה. תעזור בגלגול פעם נוספת, עד שתרביץ תורה ותלמד גם לאחרים, אז תזכה להיות, לבוא לכאן להיכנס לגן עדן. זה כמו שהעשיר, אם הוא בא לגן עדן שם ואומר, נו, עשית כסף, נו, מה עשית? אז בנה איזה בית כנסת. אז תרם איזה תרומה חד פעמית, וחושב שבזה יש לו כרטיס כניסה לגן עדן, זה טעות. כמה שיותר עשיר, צריך לתת יותר צדקה. ואין אפשר לנת לימון בגמוריון, הדברה אומר, כי תבעל ונעבד לעבד. דווקא בקיינו דאמרי נשלת, הוא גמלה שיחנה, לפי הגמל ככה המסע שצריך לשאת. אז העשיר הזה, אם הוא לא נתן צדקה לאחרים, ולא פרנס עניים כמו שהיה צריך, לבשים אותו לכאן. כל אדם בעל יכולת, בעל עוצמה, בעל כוח, בעל אפשרות לתת, ואין אדם שלא יכול לתת. אם הוא לא עושה, לא מגרשים אותו. זה אדם שחזקיהו מלך יהודה. תראו כמה תורה הרביץ בישראל. נעץ חרב בבית המדרש, ואמר מי שלא עוסק בתורה ידקר בחרב. ובדקו מדן ועד באר שבע, מגבת ועד אנטיפרס, לא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. ובכל זאת, לא נשא אישה, שחלה לחזקיהו, אנחנו אומרים בסתיחות, יענה לחזקיהו בחלותו, ויוסר חזקיהו פניו אל הקיר שהתפלל מקירות ליבו. בא אליו הנביא ישעיה ואמר לו, צב לביתך, כי מת הוא ולא יחיה. מת הוא בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא. למה? לא נשא אישה. ולא נשא אישה לא רוצה להביא ילדים, לא רוצה לגדל את הדור הבא, אין לך חלק בעולם הבא. ולמה הוא לא נשא אישה? הייתה לו סיבה, לכאורה סיבה מוצדקת. הוא אומר, אני ראיתי בלוח הקודש, יצאו ממנו שני בנים עובדי עבודה זרה. אז מה אני אביא בנים שהכחיש את הקדוש ברוך הוא? אחרי זה התחתנתי. עונה לו הנביא ישעיה, בעדי כבשי דרחמנה, למה לך? מה אכפת לך מהעבודה של הקדוש ברוך הוא? אתה תעשה את התפקיד המותר עליך. אתה צריך לשאת אישה, אתה צריך להביא בנים, תעשה את זה. מה יהיה מהבנים, זה תשאיר לקדוש ברוך הוא. אז קיבל עליו, והוסיפו לו חיים. וזכה. אומנם יצא ממנו מנשה, שבהתחלה היה עובד עבודה זרה, אבל חזר לתשובה, בסופו עשה תשובה. והוא היום יושב בגן עדן, הזוהר אומר, גרוס לבעלי תשובה. כל מי ששב לתשובה ובא לגן עדן להיכנס, צריך לקבל את אישורו של מנשה בן חזקיהו. גרוס לבעלי תשובה בגן עדן. אז מה אנחנו לומדים מפה? שאדם נולד לעולם כדי לתת, לא כדי לקבל. לקבל בשביל לתת. אז זה העבודה. עכשיו מובן שכשאדם נידון, הוא לא נידון רק על מעשיו האישיים שלו, אלא על כל אלה ששייכים לו. אז אנחנו כולנו רבותיי עומדים לעמוד במשפט, קיבלנו הזמנה למשפט לעוד שבועיים. ולא עושה בעולם אדם מקבל איזה מכתב בית משפט, הוצאה לפועל, או התראה, אז הוא הולך, מתייעץ עם עורכי דין, מתייעץ עם פרקליטים. גם אנחנו צריכים לעשות את זה. לכן אתה לנו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, חודש אלול, חודש שלם, להכין את עצמנו לקראת יום הדין. צריך לבוא עם מעשים טובים. אומנם אנחנו אומרים בסליחות, מה שאמר רבי עקיבא, אבי מותי מחוננו בעננו כאב, בנו מעשים. וכן, ברחמך הרבים באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. אבל האדם צריך להשתקם, צריך לעשות מעשים טובים. ובראש השנה נידונים כל באי עולם, שצריך להבין את הסוגיה הזאת. צדיקים גמורים נידונים בראש השנה, נכתבים נחתמים לאלתר לחיים. האמת שראיתי שהם פרשים גם שואלים, מה שייך צדיקים יהיו נידונים? צדיקים גמורים הם צדיק גמור, מה פתאום צריך לדון אותו? וכן רשע גמור, שמה צריך לדון את הרשע? הוא רשע, מראש. אלא הצדיק הגמור עדיין אפשר לדון אותו האם הוא צדיק גמור מצד עצמו, או מצד אחר, ולהסביר את הדבר. יש במלאכים, ספר מלאכים, כתוב אצל אליהו הנביא, כשהוא הלך אצל הצרפית, באותם שנות רעב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קום לך צרפתה, צרפתה זו הייתה עיר בצפון הארץ, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכליך. הייתה אישה אחת, האישה הזאת אמו של יונה הנביא, הייתה אלמנה, יש לה ילד קטן, הוא היה יונה, ולא היה לה בבית אלא רק קט קטן של קמח וצפיחית של שמן. ונכנס בה אליהו אצלה הביתה, ואמר לה, אני באתי בשליחות השם, אני רוצה להתארח אצלך בבית. אמר לו, אין לי כלום, רק מעוג אחד אני אעשה, מעוג עוגה אחת, אני והילד שלי ואתה נאכל את זה, ואחרי זה נמות ברעב. אמר לה, כה אמר השם, כד הקמח לא תכלה, צפיחית השמן לא תכלה, עד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. טוב, מה כתוב אחר כך? והנה יום אחד, הילד הזה קם בבוקר, הילד שלה מת. מת הילד. אז היא באה ואומרת לו, הנה באת היום אליי להזכיר עבוני, מיד אליהו הולך צועק לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, על האישה האלמנה הזאת שאני יושב אצלה בבית, הרי אבך ואתה הוריק לה את הילד, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו להתפלל, להתפלל ולהחיה את הילד. אבל מה היא אומרת לו? הנה באת היום אליי להזכיר עבוני, מה אומרת? אמרה לו האלמנה, תראה, לפני שאתה באת אליי, החיים שלי היו בסדר, שלבים, שקטים, מוצלחים, מתוקנים. כשאתה באת אליי התחיל לצרות. ולכאורה צריך להיות הפוך, הרי הוא צדיק. הרי אם צדיק בא לאיזה מקום, הוא מברך את המקום. ראינו אצל יעקב אבינו, כשהוא הולך למצרים, הרעב פסק. היה שנתיים רעב, ועוד חמש שנים שאין חריש בקציר, התהפך. ואדרבה, נילוס עדן אומרת הגמרא, והשקע את כל האדמה, ונהיה ברכה. יוסף הצדיק, שהיה בבית אדוניו המצרי, גם בבית הסוהר, אתה לברך השם את בית המצרי, בגלל יוסף. עד רבה. למה כאן היא אומרת לו להזכיר עבוני, אלא אומרת לו האלמנה לאליהו, לפני שאתה באת, אני הייתי נחשבת צדקת. אז דנים אותי בשמיים, אני קמה בבוקר מתי שאני יכולה, אני מברכת, אני מתפללת מה שאני יכולה, אישה כמה היא חיירת, מה שהיא חיירת היא עושה. צדקה אני נותנת, הילד שלי אני מגדלת. לעבודת השם, אני הייתי בסדר. אבל כשאתה באת, התחילו לי צרות. למה? היא אומרת לו, כי עושים השוואות בשמיים ביני לבינך. אתה צדיק גדול. אז כשאתה לידי, אני נחשבת לידך כרשעה, רשעית. אז מתחילים הצרות. הנה באת אליי היום להזכיר עבורי, כמו שהגמרא אומרת, צדיק מעצמו, רשע מחברו. יש אדם אם יראה אותו ברחוב כעת, שאלת אנשים מה האיש הזה, הוא צדיק. אבל כשאני אביא לידו צדיק אחר יותר גדול, בגלל זה לא צדיק, זה רשע לידו. אחד אגיד, הולך לבית הכנסת פעם בשבוע, ויש לו שכן שלא בא בכלל לבית הכנסת, אז זה צדיק. אבל אני אביא אחד אחר שהולך לבית הכנסת פעם ביום, אז זה שהולך פעם השבוע בידו נקרא רשע. ואם אני אביא אחד שהוא כל היום נמצא בבית הכנסת, אז זה שבא פעם ביום זה רשע בידו. ואם יביאו אחד שהוא לא רק כל היום, אלא גם ביום וגם בלילה יושב ועוסק בתורה, אז גם זה שכל היום נמצא בבית הכנסת, עכשיו בידו רשע. בקיצור, יש יחסית. יחסיות. לפי זה מובן, תראו בתפילה של יום הכיפורים, מה אנחנו אומרים במוסף שם, כהן הגדול שהיה נכנס לבית המקדש, בית קודש הקודשים, מה היה מבקש? שנה שלא תפיל בה אישה את פרי ביתה, שנה שיבנו עצי השדה יתנו בתם, אבל היה שם עוד בקשה אחת שהיא לא מובנת, שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל לפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. לא היה לכו, אין מה לבקש בתוך בית קודש הקודשים רק על פרנסה, ושלא יצטרכו זה לזה. זה אומר, תביא לי כסף, תן לי משהו, תן לי צדקה, תן לי זה, 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 זה הבקשה. מה העניין פה? והמפרשים אומרים, זה לא פשט. פעמים רק על מה שאמרנו. דנים בשמיים איזה מישהו, נו?
מה יהיה עם הצעצועים שלכם?
אומרים בשמיים על מישהו, כמו שאמרנו כעת, תראה, בן אדם הזה, ברק מתפלת שחרית, הוא איפה הוא במנהל הערבית, הוא לא נמצא. ואז אני גוב ואומר, הוא צדיק, מה אתה רוצה ממנו? השכן שלו, רק ביום שבת הולך לבית הכנסת. אז הוא כדי להינצל בדין, הוא צריך להביא איזה ראייה ממישהו אחר. או נגיד, אחד עושה צדקה, נתן 10 שקלים. נו, זה רק 10 שקלים אתה נותן. אני אומר, טוב, החבר שלי נתן שקל אחד, אני עוד יותר טוב ממנו. אז אני צריך להביא דוגמה מאחד שיותר גרוע ממני, להגיד שאני יותר טוב. והכהן לא, זה לא דוגמה טובה. שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה. אני לא צריך להביא להיה מהחבר שלי. תראה מה אתה, לפני עצמך תהיה טוב. ולא לעם אחר, מה זה לא לעם אחר? ועומד השטן ומקטרג ואומר, שחז ושלום עם ישראל יש בהם חטאים כאלה וחטאים כאלה, מסוג כזה ומסוג כזה. בא מיכאל השר הגדול ואומר, מה אתה רוצה? ואני אקח אותך לאורוגוואי, יש שם שודדים ולא ראים. וכך לשיקגו שהם היורים באמצע החור, ברמזורים. פה זה עוד טוב, פה עוד אומרים משהו, מחכים, מצייתים לרמזור. אז יש לנו דוגמאות מאנשים אחרים. הוא נגיד, יש בבתי כלא פושעים כאלה וכאלה, מתחיל המקטרג בראש השנה לקטרג, בא מיכאל ואומר, מה אתה רוצה? בוא אני אקח אותך לאפריקה, בוא אני אקח אותך לצ'כיה, בוא אני אקח אותך למדינות אחרות, דרום אמריקה, תראה, שם יש רוצחים, שם יש הרבה יותר גבוהים. אומר, אבל זה לא דוגמה, אני לא רוצה דוגמה, אני רוצה נטו עם צדיק. זה מה שהיה מבקש הכהן הגדול. מה היה אומר? שנה, שלא יצטרכו עמך בית ישראל לפרנסה זה לזה, ולא לעם אחר, לא להביא דוגמה מעם אחר. זה תראו צדיקים גמורים נידונים. מה תראו נידונים? אלה הם צדיקים גמורים נקיים בפני עצמם או לא? כמו שאומרים של נוח, צדיק היה בדורותיו, אבל היה בדור של מישהו אחר היה נחשב, בדור של אברהם אבינו לא היה נחשב. צריך להיות צדיק ב-100%. מה זה מלמד אותנו לרותיי? השאיפה שלנו בימים האלה לפני יום הדין, לא להסתכל דוגמה מאנשים אחרים ואני אהיה יותר טוב ממנו. אלא אני צריך להיות טוב לפי מה שאני. כי הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שדנים את האדם לפי משקל של תמים דעים. זה לא רשע וצדיק לפי מה שאני חושב, מה שאנחנו רואים. זה כל אחד לפי הרקע שיש לו. כל אחד לפי היכולת שיש לו. כל אחד לפי מצבו, לפי התנאים שהוא גדל בהם, לפי המקומות שהוא נמצא בהם. יש באיזה מקום במדרש כתוב מי זה בדין של מעלה? חכמי הדור של אותו דור הם הבית דין של מעלה. זאת אומרת, הרבנים שיש לנו בדור שלנו, הם דנים אותנו בבית דין של מעלה. שאלו למה? למה אין בית דין קבוע? למה צריך להיות בכל דור תחלופה? אלא כל דור יש לו את הלחצים האחרים. עכשיו לדוגמה, היום בימינו, אז יש לנו עולם אחר, היום אי אפשר לחיות כמו שהיינו לפני 50 שנה. לפני 50 שנה לא היו רכבים, כדי להגיע לבאר שבע היה צריך לנסוע יום שלם. היה צריך להזמין כרטיסים לאגד יומיים קודם, ולהזמין כרטיס למספר. ועד שבן אדם היה מגיע לעשות איזה מצווה, היה צריך, היום זה כלום, בטלקס, בטלפון, כל מיני מכשירים, ביחס לזה. הרים שלי איזה מונית בירושלים, הראה לי בעל המונית, משהו דומה לזה, אומר לי, אני חושב שאתה רואה את זה, אומר לי, אתה הרב שלי, אני הרב שלך, אומר לי, יש פה 80 שעות של לימוד תורה. אומר, אני שם את זה פה, ולומר, פעם כדי ללמוד תורה היה צריך ללכת מרחקים. הגמרא אומרת, היה בבבל יהודי אחד, שהיה הולך מארץ ישראל לבבל, חצי שנה הלוך ברגל, וחצי שנה חזור ברגל, שהיה לומד יום אחד בבית המדרש. וקראו לו בר ברב, אחד יומה. תלמיד ביום אחד בשנה. אז תארו לכם, בן אדם הולך 365 יום בשנה בשביל ללמוד יום אחד בשנה. היום אדם אחת, אדם יצא בבית, במיטה, והוא שומע את התורה. והוא רואה את הצופה בלימוד. אז זה תנאים אחרים. לכן, מי הבית דין שלנו? זה החכמי הדור שלנו. גם יצר הרע הוא סוג אחר. יצר הרע משתנה. יצר הרע בכל דור, בכל שנה, הוא מחליף ביגוד, הוא מחליף תואר, מחליף צורה. פעם יצר הרע היה נחשב, יש מחלוקת בגמרא. שויער את אמו על עלות השחר, עם יעקב אבינו. מי היה? אחד אומר, נדמה לו, זאת אומרת, רבי חייא בן אבא, רבי אלעזר. אחד אמר, נדמה לו כתלמיד חכם. אחד אמר, נדמה לו כגוי. מה העניין? יצר הרע מחליף צורות. פעם הוא בא כמו גוי, הוא מדבר כמו גוי, יש אדם שהוא בא לו כמו גוי, ויש אדם שהוא בא לו כתלמיד חכם. הוא לא יבוא להגיד לאדם, תעשה עבירה. הוא בא איתו להפך. יש מעשה שהגאון רבנו יוסף חיים כותב, יום אחד נפגשו יצר הטוב עם יצר הרע. הייתה איזה ישיבת פסגה בין יצר הטוב ויצר הרע. נפגשו. יש איזה תנור פה, אני לא יודע איפה הוא. אז נפגשו, אמר יצר הרע ליצר הטוב, אמר יצר הרע ליצר הטוב, עד מתי אנחנו רבים? בוא נחיה יחד, נחיה בשלום. נעשה הסכם. זה טוב לצדיק, טוב לשכנו. אז אמרנו, בוא נחיה בשלום. אמרנו בסדר, מה אנחנו עושים? הוא אומר, לא, אנחנו כל הזמן נעים. בוא נעשה את עינינו הסכמים. למה? הוא אומר, תראה, יש לך תלמיד חכם אחד גבוה, נמצא פה בבית הכנסת. שהוא כל היום יושב לומד. מה, בא בעלות השחר, קורא את כל הפיוטים, פתח אליהו, לומד, מתפלל, גומר את התפילה, חוק לישראל, גומר חוק לישראל, משניות, גומר משניות, לומד גמרא, לומד הלכות, רק בצהריים בא הביתה, טוען משהו, עוד פעם חוזר לישיבה ולומד, כל היום לומד. ובלילה אותו דבר, קם בחצות, עוסק בתורה כל הזמן. אמר לו יצר טוב ויצר רע, נו מה אתה רוצה? הוא אמר לו, תן לי אותו ללילה אחת. תן לי אותו ללילה אחת. אני אעשה בו מה שאני רוצה. אומר לו יצר טוב, בסדר. ויצר רע הוא איש חכם, אבל הוא כמה שהוא חכם, כלומר המלך נתן לו את התואר כסיל, מלך זקן, הוא כסיל, יצירתו יש לו שכל יותר ממנו. תנו אותו ללילה אחת. זה האיש הזה, הצדיק. כלומר, פנו מנחה, אחרי זה היה איזה שיעור תורה קטן, פנו ערבית, שימו תפילת ערבית, אז הוא נגיד לו שתפילת תורה. בא יצירה, אתה בא איתי, סחב אותו איתו הלאה. טוב. אז הוא הלך, יצא לשוק, הגיע לקפה, יש שם קפה, פעם היו בתי קפה המזרחיים, חושבים שם עם הטאולה, משחקים, ששבש, דמקה, כל מיני משחקים. אז הוא הלך, הסתכל, אבל הוא לא מכיר את המשחקים, הוא ישב שם, הזמין קפה, ישן קצת לנגילה, פתאום רואים כולם את הצדיק הזה, יושב פה, בלשו ממנו, אבל הוא התחבר איתם, ראה איך שהם משחקים. קרא יכול כבר לשבת, ישב שעה, שעתיים, עייף, הלך. עכשיו לקח אותו, בצערה, מלא פוליטי, לקח אותו לקולנוע. פעם היה קולנוע, יש הצגה ראשונה, יש הצגה שנייה. אז שם מראים איזה סרט הודי, או סרט טורקי, יודע איזה מישהו עושה פשוט, והוא עושה ככה, עושה ככה, והכל ביום. שם הסרטים, כולם מבסוטים, יש סרטים שמורידים דמעות, יש סרטים שגורמים צחוק, הוא יושב, מסתכל, רואה את כל הסרט הזה, תפלא, אנשים משלמים כסף, עומדים בקופה, בתור, משלמים כסף,
חלום.
בשביל שלהראות להם איזה סרט, שהסרט הזה צוחק עליהם. טוב. נגמר גם הסרט הזה, אמפו יש הצגה שנייה, עד משם הלך לאיזה מסעדה. פעה שמה יש איזה תזמורת. פעה איזה תזמורת שמה, תזמורת מנגנת, וכולם רוקדים, מבסוטים, אוכלים, שותים, אכל, שתה איתם. ושם הלך, אחר כך הלך לאיזה מקום, ושמע מביאים זמרים, והשם מרחם. כל מיני ריקודים, ריקודי תערובת, ועד שהם מתעלפים. הוא עמד לה אותם, רוקדים, עד אמצע הלילה, מהחצות, מהשעה אחת, מהשעה שתיים, ורוקדים, ועוד פעם, ושותים, ורוקדים. מזיעים, כולם מריעים זהב. היה כבר שעה שלוש, לא יסגלו. כמה אפשר עוד זה? אז הלך, תחזור הביתה. בני הביאה הביתה, אשתו לא הבינה, מה קרה הערב זה בעלי אחר. נכנס בפנים, צריך לקרות לכל חצות ולשקוט. אני אעבוד בפרק. מה לא, מה קרה הערב הזה איחרת? מה אתה עכשיו? וואלה, את יודעת, אני חשבתי עד היום שאני דתי, חשבתי שאני עובד את השם, היום גיליתי שאני עוד לא התחלתי אפילו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אמר, אני עד היום חשבתי שאין כמוני עובד את השם, איזה מסירות נפש. אני יכול לשבת לפעמים יום שלם בבית המדרש מבלי לאכול. היום ראיתי אנשים יושבים שם בסרט, שעתיים מרותקים בסרט, שזה שקר וכזב, משלמים כסף ששקרו עליהם. ואני יושב לומד תורה, עם רגע אחד המזגן בעובד, עם רגע אחד יש לי איזה, לא הביאו לי כוס קפה במקום, אני כבר מקבל סחרחורת. למה כשהם משחקים שם במשחקים, בקלפים, יכולים לשבת שעות על שעות, ומוסרים את נפשם בלי סוף? ולא אכפת להם, אין להם שום דבר שמפריע להם. אבל כשאני לומד תורה, כל דבר קטן מפריע לי. לכן אחרי זה הדרך. הלך אלה שהם רוקדים, עד כלות הנשימה. אני הרבה פעמים יושב ללמוד גמרא, פעמים האותיות קטנות, האור חלש, אני מתעייף, אני רוצה לישון, אני מתעייף, סוגר את הספר, עוזב את הלימוד. והנה אלה לא מתעייפים, ולא מתייאשים. מוסרים את נפשם על השפיות שלהם עד הסוף. מאותו יום, אבל אצל רע אתה לא עושה תורת פגע אחת. מחרה, התחיל לעבוד את השם פי עשר ממה שהיה עובד אז. למה? דמד וראה איך הם היו עושים את המלאכה שלהם. מחרת פוגש את אצל רע, אומר לו, נו, איך היה הבחור הזה שנתתי לך אותו את מות הלילה? אומר, אוי ואבוי. הלוואי ולא הייתי לוקח אותו. אומר לו, למה? אומר, הוא למד מאיתנו את השיטות שלנו איך לעבוד בקדושה. הוא מעתיק כעת מהסטרא אחרא את הקדושה. כפי זה גם ראיתי מבארים עם רבן יוחנן בן זכאי, מה שאמרנו שארבעים שנה הראשונות שלו עסק בתורכי מתיה. מה היה ככה אומר? ארבעים שנה שניים למד, וארבעים שלישיים לימד תורה. רבן יוחנן בן זכאי העמיד את העולם בתורה שלו. ענק שבענקי. השואלים מפרשים, ריבונו של עולם, למה הקדוש ברוך הוא עשה כך? שארבעים שנה ראשונות, שרבן נחם מזכה שזה ארבעים שנה הכי חזקות, האדם מתי לומד את התורה העיקרית שלו? ארבעים הראשונים. למה ארבעים האלה הוא בזבז אותם בפרקמתיה? בזבז אותם בכל מיני עסקים, למה? אומר לו, חכו, מי הנותנת? הקדוש ברוך הוא עשה אותו סוחר, עשה אותו איש עסקים, והוא למד מאנשי העסקים איך מוכנים בשביל כסף להישאר ערים לילות שלמים, ולנסוע למרחקים, ולהכניס את עצמם לסכנות, ולהפעיל את כל הטריקים והקונצים, איך אומרים היום, ספינים, כדי לעשות עוד שקל ולהרוויח עוד אגורה. ואז רבי יוחנן בא עם כל הידע והניסיון הזה לתוך בית המדרש, ואז ראה אם בחיי ההבל של אומות העולם, תראה איך הם מוסרים את עצמם על שטויות והבלים, ולא אכפת להם ולא משיז להם כלום. אז על חיי נצח של העולם הבא, על אחת כמה וכמה. זה פירוש רבותיי שצדיקים גמורים גם הם נידונים, ונידונים בראש השנה. ואז אם הם צדיקים גמורים, לפי הכוח שלהם, לפי המעמד שלהם, לפי היכולת שלהם, הם נידונים. יש רבנו יוסף חיים משהו מביא דבר דומה לזה. זאת אומרת, היה פעם מעשה ביום של תענית, תענית ציבור. ישב הרב ללמד את התלמידים, אז התלמידים רגילים כל בוקר לשתות את כוס חלב שלהם, את הקפה, לאכול את הלחמניה. היום באו בלי אוכל. אחרי שעה, זה תופס את הראש, זה תופס את האוזן, זה משפשף את העין, זה שם את הראש על השולחן, כולם עייפים, לומד איתם ומרד, אין כוח. אמר להם הרב, סבירו את הגמרות. מה עושים עכשיו? והם משחקים קלפים. תלו לשחק. הוציא הרב קלפים, תלמוד תורה. והתחיל לחלק את הבחורים. תלו לשחק, אחרי 10 דקות, איזה קולות, איזה ויכוחים, איזה צעקות, איזה רעש. אמר להם, תפסיקו, פותחים את הגמרות. אמרו לו, מה קרה? אומר, אתם שקרנים, הנה יש לכם כוח. כשלמדנו, אתם התעייבתם. עכשיו, במשחקים, יש מה לעשות? יצרה. היצר הרע בא, כשאדם עוסק בתורה, הוא מפריע לו. יש הרב פלא יועץ, עליו השלום, ולאיזה פאפו, כותב, על אדם סוחר, ששאל אותו איזה סוחר אחד, אמר לו, אני בא, יושב בבית המסחר, יושב כל היום, ואין אנשים, אין קונים, הרב, תעשה לי משהו, תן לי איזה שבולה, איזה קמיע, שיבואו, כן, קונים. הוא לא צריך שום קמיע, אתה בלעד שקע קמיע. אמר לו, מה אתה עושה שאתה יושב בבית מסחר שאין קונים? לא מעניין, זה אני קורא עיתונים, גזטה. גומר עיתון אחד, מתחיל את העיתון השני, קורא עמוד אחד, עמוד שתיים, עמוד שלוש, עמוד שבע, עמוד 12, יודע את כולם דם פה, עם כל הפרסומות שיש שם. אמר לו, זהו, אתה, מה תעשה מחר? תיקח ספר תהילים. תקרא תהילים, תבואו קונים. אמר לו, מה לעשות? אמר, תנסה. זה לא בוקר למחרת, ישב, במקום לקחת את העיתון, לקח ספר תהילים. עוד לא התחיל פרק, מחצי הפרק, בא קונה אחד. היה תתעסק איתו, עושה איתו את העסקים, מה שצריך ככה. הלך הקונה הזה, תחיל להמשיך. פרק הבא עוד פעם. בא לרב, אומר לרב, כל היום שידעו אותי הקונים, מה לעשות? אומר, שמע, יצר הרע לא יכול לסבול שאתה קורא תהילים. הוא מוכרח להפריע לך באמצע תהילים. אם אתה קורא עיתון, אז אתה משלו, הוא לא מפריע לך. תן לך לקרוא עיתון, תקרא עיתון, אין, הכל הולך על מי מנוחות שנעלני. אבל כשרואה בן אדם שמתחיל לקרוא תהילים ללמוד תורה, שם באים ההפרעות. כשעוברים להסיר השטן מלפנינו ומאחרינו. עכשיו יש עוד שאלה. אמרנו צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה. רבי שמעון לוין. שמעתם עליו? שיר בר יוחאי, נמשכת אשריך, אתם מכירים? מכירים. הראשי תיבות של השיר הזה, שמעון לוין. היה מקובן גדול שחי בספרד לפני 500 שנה. ובדרכו לארץ ישראל, רבי שמעון לוין, הרי השיר הולך לפי הבתים. שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, וכן על זה הדרך, הולך בית אחרי בית. לוי, במקום אבני שיש, ב' בקודש הקודשים, יוד חוכמה קדומה, א' אור מופלא רום מעלה, ראשי תיבות שמעון לוין. הוא חיבר ספר שנקרא כתם פז. הוא עלה, הוא בא לעלות לארץ ישראל, היה מקובל גדול לפני 500 שנה. בדרכו לארץ ישראל החליט לעלות לארץ ישראל, בדרכו לארץ ישראל עצר בלוב. והגיע לעיר טריפולי שבלוב. הוא כותב את זה בהקדמת ספרו, שנכנס לעיר, הלך להתפלל שם בערב שבת. פלו מנחה, קבלת שבת, פה התפלל ערבית, ראה שמתפלל ערבית של חול. מה זה ערבית של חול? אתה קידש, אתה צריך לומר, ויכולו. אמר, לא מכירים. אתם לא מכירים, אז אני אתפלל בקול רם, ואתם התפללו איתי. התפלל, אתה קידשת בקול רם, והם אחריו. מילה במילה. אחרי זה אמר, ראה שעוד דברים הם לא יודעים. אמר, אני הולך לדאוג לעצמי, לעלות לארץ ישראל, ואני משאיר פה קהילה שלמה ככה, בלי מנהיגות. אמר להם, אני נשאר איתכם, ואני למד אתכם תורה. נשאר בעיר טריפולי עד סוף יומה, עד היום הקבר שלו ידוע בטריפולי של בגוף. הוא רבי שמעון לוי. הבר ספר שקוראים לו קטם פז. קטם פז, גמטריה, שמעון לוי. טוב גמטריה. הוא כותב שם בספרו, מקשה את הקושייה הזאת. מה הפירוש של בינונים תלויים ועומדים עד ראש, עד יום הכיפורים, אם עשו תשובה, נכתבים ונכתבים לאלתר לחיים, ואם לב למיטה. הוא שואל שאלה. עכשיו, הגד לי. מתו השנה לא עליכם צדיקים, מתו. כמה שנים עברו ימי כיפור וראינו רשעים נשארו בחיים? יש. אז מה קורה פה? האם הרשע הזה לא נכתב למיטה לאלתר ביום ראש השנה? ואיך הצדיק שנכתב לאלתר לחיים, איך הוא מת? זו שאלה שכולם שואלים. למעשה יש תירוצים שונים, שאומרים שזה לחיי העולם הבא, כסף משנה, לחם משנה שם על הרמב״ם, דנים בזה. הוא מתרץ תירוץ נפלא מאוד, שלא רואה איזה דבר שזה נוגע לכל אחד מאיתנו בעוד שבועיים. הוא אומר, יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת שאם אדם עלה למיטה, זאת אומרת, לא עליכם, חוץ מכם, נפל חולה ושוכב במיטה, צריך לחשוב כאילו העלו לגרדום, מביאים אותו להוצאה להורג. הוא צריך להתאמץ בכל כוחו, להתפלל, לתת צדקה, כדי שיחזור לחיים. והגמרא שם מביאה את הפסוק, אם יש עלה מלאך מליץ אחד מני טוב מני א', ויאמר בדעי ומרדת שחת, ויאמר מצאתי כופר. זאת אומרת, הגמרא אומרת כך, מה זה מלאך? מלאך מליץ טוב אחד מני א', אומרת הגמרא, אלף מקטרגים אומרים ימות. אחד אומר יחיה, יחיה. אלף מקטרגים אומרים ימות, ואין אחד שאומר יחיה, ימות. עד כאן דברי הגמרא, אותו דבר בראש השנה. בראש השנה האדם בא לבית הכנסת, מבסוט, אכל את הסימנים, ראש חבס, עשה מה שעשה בלילה, ובא בבוקר לבית הכנסת להתפלל, להשתוקע, אבל איתו באים אלף מקטרגים. אלף מקטרגים אומרים שהוא צריך למות. אני צריך אחד סניגור שיגיד יחיה. שואל רבי שמעון לוי, מה לצדיק אין סניגור אחד שיגיד יחיה? אדם אומר, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ברא כבר כמה מלאכים. אז הזוהר הקדוש כתוב, אדם אומר, נגיד, תורה, ציווה, אדם הוא משה, מורשה, קהילת יעקב, בוא תראה כמה מלאכים פרדת ברגע אחד. תורה, שני מלאכים. למה? תור, זה אחד. תורה, שתיים. אחר כך ציווה, ארבע. לנו, שש. משה, שמונה. מורשה, נהיה 11. כהילה, 14. שלוש, כהילה. 14. יעקב, 17 מלאכים סניגורים, רק פסוק אחד. ותמשיך הלאה את כל התפילה. מצוות בלי סוף, אדם שכר פסיעות, הלך מהבית שלו עד בית הכנסת. כל פסיעה נברא מלאך, פסיעה. ואם עלה קומות, כמה שעלה קומות, על כל קומה, על כל מדרגה יש לו מלאך מליץ טוב. אז איפה כל המלאכים מליצי טוב אלה? למה הם לא מצילים את האדם ממוות? למה אנחנו רואים צדיקים שמתים? מה הוא מתרץ? שוב איזה תירוץ נורא. הוא אומר, זה שיש לך סניגורים, יכול להיות לך מיליון סניגורים. מיליארד סניגורים, זה לא יעזור. אז מה כן עוזר? הוא אומר, יש אלף מקטרגים. אתה צריך אחד מהאלף המקטרגים למשוך אותו אליך. להפוך אותו ממקטרג, מקטיגור לסניגור. זאת אומרת, אם צדיק בא בראש השנה לבית הכנסת והוא לא תיקן איזה מעשה, אז הוא במצב גרוע. זאת אומרת, אי אפשר לבוא בראש השנה רק עם זכויות. אז אני אתן עוד צדקה ואני אקום עוד סליחות? זה לא מספיק. אני צריך לבדוק איך הנטילת ידיים שלי נעשית. כמו כהלכה, אני מנגב ידיים כמו שצריך, אני מברך על נטילת ידיים כמו שצריך. אני צריך לבדוק איך הנחת תפילי נעשית כל בוקר, אם היא במקום. אני צריך לבדוק איך התפילה שלי, שחרית, מנחה, ערבית, נעשית. האם היא נעשית כהלכה או לא. ואז יש איזה מקטרג שמקטרג. אדוני, האיש הזה בא בשחרית, מאחר, בא בברוך שאמר, או קיצר בתפילה, או זייף, או לא כיוון באיזה קטע. לא חסר למקטרג מה לקטרג. ואני צריך לפני ראש השנה לתקן איזה דבר אחד. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו חייב לפני יום הדין, גם אם יהיה הצדיק הכי גדול, יש לו איזה 1,000 מקטרגים, או 5,000, או 200, או 100, הרשש אגב אומר שאדם יכול לברוא בשעה אחת 10,000 מקטרגים. הוא אומר, מי שיסתכל מפה מצדך 1,000, תוכבבה ממנך. כמו כותב המוסר של ראש השנה. אז אני צריך לפחות אחד לתקן אותו. אדם צריך לבדוק איזה דבר לא בסדר אצלו. אחד אפילו. ואם יש עליו מלאך מליץ טוב מיני אחד מיני א', אחד מהאלף המקטרגים, ואז להפוך אותו לסניגור, וטוב למצאתי כופן. זה הסוד של ראש השנה, ולכן כתוב באחרונים, רבותיי, הרש"ב כותב, שבראש השנה אפילו קטן מברך את הגדול. ונוהג שבעולם לא כבוד שהאיש הקטן יבוא לברך את האיש הגדול, אלא הפוך, שהגדול יברך את הקטן. אבל בראש השנה לא כך, אלא הקטנים מברכים את הגדולים. למה? אומר הרש"ב, כיוון שכל אדם נידון בבית דין של מעלה, אפילו גדול שבישראל. כולנו צריכים את הסניגוריה, כולנו צריכים את הברכה. כיוון שכולנו צריכים את הברכה, לכן גם קטן מברך את הגדול. זה טעם אחד. יש עוד טעם, כיוון שכל המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תהילה. ואין אדם שלא נפתחים בפנקסים שלו, כי המשנה אומרת, בראש השנה כל באי העולם אומרים את הבנת מבני מלון. נאמר, היוצא לחג מפעמים, ואין כל מעשיהם, אז אם כן כולם נידונים, אז אני צריך את הברכה של כל אחד, אז כל אחד צריך את הברכה של כולם. לכן גם קטן מברך את הגדול. ומה ההבדל בין ראש השנה ביום הכיפורים? וזה אני רוצה לסיים. הגמרא אומרת על הפסוק, ודוד אדוני אורי וישאל מאלה. אדוני מעוז חיי ומאבחן. מה זה אורי וישעי? שבה הגמרא אורי לראש השנה, וישעי ליום הכיפורים. מה זה ראש השנה, מה זה יום הכיפורים? מה ההבדל ביניהם? אנחנו, אם אתה שואל אנשים, נגיד לך ראש השנה, זה יום של שמחה, יום, באמת צריך לשמוח ביום הזה. זה יום של הנאה, יום של תענוג, אנחנו אוכלים, שותים, בפים שחיינו, שמחים, תופשים לבנים. יום הכיפורים, שאל בן אדם, רגיל, מהשורה, יגיד לך יום הכיפורים, יום של צער. בוכים, מתענים, צמים, מתפללים, מתוודים. זה לא כמו ראש השנה, והאמת הפוך. יום ראש השנה זה יום דין, יום של פחד. יום הכיפורים זה יום של רחמים. מה ההבדל ביניהם? ראש השנה לא יכול לצאת בדין זכאי רק מי שהוא נקי, נקי לחלוטין. בגמרא אומרת, בראש השנה צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים בראש השנה לחיים. זה נקרא יום הדין, זה יום שאני לא יכול לצאת ממנו שלם, אלא אם כן אני בא באמת טהור, צח ונקי לחלוטין. אם יש לו איזה רבב או עוון אחד קטן, עוצר. נקרא בינוני. אין, צריך להיות 100. אז אני צריך ראש השנה, אורי, אם לא הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את הדרך ונותן לנו את 10 ימי תשובה, אני לא אבוא. למה? הגמרא אומרת, אם חס ושלום אדם מת בערב כיפור, עובר ראש השנה לכיפור, סימן רע לו. למה? גזרו עליו בראש השנה מוות ולא נתנו לו אופציה לחכות עד יום כיפור. לא חיכו לו. כך ראשי אומר במקום. מוצאי יום הכיפורים סימן יפה לו, בערב יום הכיפורים סימן רע לו. למה לא נתנו לו את האפשרות להמתין עד מוצאי יום כיפור? אז בראש השנה זה אורי, זה קיבלנו ארכה של 10 ימים עד יום כיפור לראות מה יהיה איתנו, אז אורי. אבל יום הכיפורים זה יום של חנינה, יום של מחילת עוונות. בראש השנה זה לא מחילת עוונות. מתי יש מחילת עוונות? ביום כיפור, שאנחנו אומרים מלך ובלעדיך לנו מלך מוחל וסולח, ברוך אתה השם מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו ישראל, ומעביר השמותינו לכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים. אבל יום ראש השנה לא ככה. השנה כזה, מי לא נפקד כהיום הזה, כזכר כל המעשים לפניך בא, מעשה איש ותחבולותיו, ויצרי מעלה איש. לא כתוב שם אשר מוחלים את העוונות. זה לא יום של חנינה, זה יום של דין. אז למה אוכלים ושותים? לראות שאנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא. לראות שאנחנו סומכים על רחמיו. אבל יום הכיפורים זה יום שתיחת עוון. גמרא אומרת שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, תלבשו לבנים ותתענו לפניי ותהיו דומים למלאכים ואני מוחל עוונותיכם של עוונותיכם. אז אם כן, ביום כיפור זה עניין של מחילה וחנינה. יום ראש השנה זה לא יום מחילה וחנינה. מה זה מלמד אותנו רבותיי? שבראש השנה צריך מאמץ לבוא ליום הדין עם זכויות, ולא רק זכויות, אלא להסתדר שאיזה חוב שיש, לסלק אותו. כן, גם כתוב בספרים שאדם ישים לב שאם יש לו איזה נדרים שהוא נדב במשך השנה או נדבות שנדב, לפרוע ולשלם אותם לפני ראש השנה. והאם בלאג'י כותב לא רק זה, גם אם הוא חייב במקולת או חייב באיזה מקום, משתדל לשלם. למה לא טוב להישאר בעל חוב? שמי שבעל חוב יש משהו שמקטרג עליו, ובפרט נדרים, ובפרט כל מיני עניינים אחרים. לכן כמה שאדם מכין את עצמו יותר בראש השנה, כך ייטב לו. וגם שעוד בשנה הזאת הוא מוחל את העוונות ולא מחכה לשנה הבאה שיתיישנו. זה עבור עוד שנה, השנה הבאה, אבל ראש השנה זה כבר שנה חדשה. זה צריך עכשיו יותר. עכשיו השנה יש לנו גם עוד מעלה. ונוערי כותב שזה ערב שמיטה. שנה הבאה זה שביעית, היא כמו שבת. שנה הזאת זה כמו יום שישי. שישי זה יסוד. כל מצווה שאדם עושה בשישי, יש לו מעלה גדולה. רק החודש הזה, חודש אלול, הוא חודש שש. אם אנחנו מתחילים מניסן, אז ניסן הוא חודש הראשון, תשרי חודש השביעי, כמו שכתוב בתורה, חודש הזה חודש השישי. וזו שנה שישית, שנה של שישים של שמיטה, מתקנת ביסוד, מכפרת, יש לה מעלה גדולה מאוד. לכן האלול הזה הוא מאוד יקר. אדם צריך לנצל כל יום, בכל שעה, בכל רגע שבחודש הזה, כדי שיהיה לנו בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה. על ידי שנתעורר, על ידי שנתחזק, על ידי שנתאמץ יותר. הקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו, בזכות אברהם אבינו, שחי וגר בעיר הזאת. כמו שהזוהר הקדוש כותב, למה תוקעים בשופן בראש השנה? מביאים בראש השנה, קמים בבוקר, יצחק אבינו מתעורר, זה מידת הגבורה. ואז צריכים להביא את אברהם. איך מביאים את אברהם? על ידי השופר. כן, רבי שמעון בר יוחאי, איך אומר הזוהר? היה לוקח את התוקע 3 ימים לפני ראש השנה, ושם אותו בבית לבד, שלא יראה פני שום אדם, ולא יראה פני אישה. כי התוקע כהן עדתנו עליך ישמוכו, צריך שיהיה ירא שמיים ואדם צדיק וחסיד, שעל ידו מידת הדין תסתלק. אבל התוקע הוא כשתוקע, הוא גורם שמידת הדין מסתלק את מעם ישראל. אנחנו יודעים כמה אנחנו זקוקים לרחמי שמיים ולצורך. צריכים להתפלל על הזרע שלנו שיהיו קדושים, על עם ישראל שישוב בתשובה, על הילדים שלנו והנוער שיספגו תורה ויראת שמיים. זו המטרה העיקרית שלנו, לבקש לא ממון ולא רכוש ונכסים, מה נפקא מינה מזה? אנחנו רוצים שהדור הבא יהיה צדיק, יהיה יותר חסיד, תרפה הדעה, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים ויגזור עליכם גזרות טובות. אני רוצה לפני שאני מסיים לברך את כבוד הרב, שיהיה, שהשם יאריך ימיו בטוב ויאריך ימיו על ממלכתו, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה. והקהל הקדוש, והקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אתכם בספר חיים טובים. את המאפיינים של הערב הזה, לאלה שדאגו להביא את הציבור, לפרסם, להודיע, לאלה שסייעו, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרכם וימלא משאלות מידכם לטובה ולברכה. תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, שיהיה לעילוי נשמת אליהו חיים בן חסיבה, הוא השם בניחנו. וכל מתי ישראל שיהיו מנוחתם, תהיה מנוחת כבוד, השקט בבטח. והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. מי שירצה את הספרים בחוץ, במחיר הקרן, יש גם ספר תפילות של מור אבי עליו השלום. מי שירצה אותם, את הספרים מוזמנים לקחת אותם במחיר הקרן, והקדוש ברוך הוא ימלא לשירותכם לטובה.